מופיע נושא סתום, שהוא מתפרש בכמה פנים, אלא כל מקום הוא מתפרש לפי עניינו. אז כן, זקני ישראל. מופיע בכמה מקומות, תגיד נראה. הפשט הפשוט, מדוע זה מופיע כמה פעמים, פשוט, בגלל שזקנים מסתלקים מן העולם. וכיוון שאנחנו מדברים על תקופה ממושכת, אז היו זקנים שבגלל תחלופה התחלפו, באו זקנים אחרים וכו' וכו'. למעשה הם כנראה היוו חלק מהממסד. האמת היא שלא כל כך ברור לנו שאנחנו נרצה לסדר מה הייתה הפירמידה של ההנהגה בימי משה. איך זה הלך? היה משה והיה יהושע. מה היה המעמד נאמר של נדב ואביהו? מה היה המעמד של הנשיאים? מה היה המעמד של קרועי העדה? מה היה המעמד של ראשי המטות? מה היה המעמד של אותה חבורה שנתמנתה בשביל להיות מופקדת על חלוקת הארץ? אנחנו מוצאים הרי בכמה מקומות, מופיע בחומש, בכמה צדדים, כל מיני תארים וכל מיני תפקידים, ולא כל כך ברור לנו לומר מה היה מוטל על שרי מאות, שרי, ומה היה... הרי שם באותה פרשה כתוב שויבוא משה ויתרו וזקני ישראל לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוקים. זאת אומרת שהמוסד הזה היה כבר כן קיים. אז מה היה תפקידם? אז הם לא היו ממונים על הדברים האלה. הסוגיה הזאת נשארה אצלי עמומה. לא מצאתי לא מי שמאיר עליה וגם לא מי שמציע לה פתרון. זאת אומרת, מה חלוקת הסמכויות במוסד הזה? האם ראשי שבטיכם הם זהים לזקנים? מסתבר שלא, הם מופיעים פעמיים וכו'. אז אנחנו לא עוסקים עכשיו בפתרון של ההיארכיה הזאת ולא נצלם את כל המוסדות השלטון האלה, אבל אנחנו מדברים על הזקנים כמו שהם. בפרשה אצלנו נוסף לסתימות הזאת של הזקנים, משתרבב גם עוד אחד. הנער, והיה רוצה נער. ואם לא שהיינו עוסקים בזקנים, היה צריך להתייחס לנער הזה בפני עצמו. הנער רץ, ואתה רואה שקוף איך הוא מאוזכר בכינוי. מופיעים שם עוד שניים שלא כל כך ברו לנו פתאום, אלדד ומידד. מי הם, איפה נפגשנו איתם, עליהם אולי בעזרת השם עוד נדבר. אז אנחנו כאמור את כל הדברים האלה משאירים בצד, ואנחנו מבקשים לדבר על הזקנים אצלנו בפרשה, וכפי שמיד נראה, יש להם מעמד מיוחד בתוך הסוגיה הגדולה של הזקנים. על חלק מן העניין כבר דיברנו כשעסקנו בפרשת בו, על חלקם של הזקנים בהפעלת קורבן פסח ומה שקשור לזה. אז בפעם הראשונה שמוסד הזקנים נזכר בתורה, אנחנו נראה שהוא גם רמוז במקומות נוספים, זה היה כשמשה רבינו קיבל את המינוי, את ההוראה. ואפשר להבין, משה רבינו מבחינות רבות היה נטע זר, היה נסיך מצרי, כך הופיע בוודאי בפעמים הראשונות, שגדל מחוץ לחברה היהודית, והוא בא עם מסר, ומי יקבל אותו? לך ואספת את זקני ישראל. מכאן אתה למד, וכך השכל אומר, שגם בתקופת השיבוד במצרים, למעלה מ-200 שנה, כל קהילה, כל חברה, צריך שיהיה לה מישהו שהוא אחראי לה, אחרת היא לא חברה, אחרת היא מתפוררת וכל אחד עומד בפני עצמו. זאת אומרת, זה היה איכשהו ממוסד באיזה הנהגה. דבר ראשון, אתה צריך לקבל את ההסכמה של הזקנים, אתה צריך לקבל את הגיבוי שלהם, אתה צריך אולי קודם לשכנע אותם, ואחר כך זה ילך הלאה. אז לך ואספת את זקני ישראל וכו' וכו' וכו'. וכך באמת היה. וילך משה ואהרון ויאספו את כל זקני בני ישראל. וידבר אהרון את כל הדברים האלה, אלא כאן כבר נכנס ויעש האותות לעיני העם וכו'. בסדר? אז אנחנו שומעים שבאיזה מקום שהוא זקנים מלווים את העניין. אנחנו מכירים גם את דרשת חז"ל שכבר עסקנו עליה פעם, שלמעשה מה שקורה, ההוראה הייתה שאתה ואהרון וזקני ישראל תבואו לפני פרעה. ומה שקרה, הם לא באו לפני פרעה. מפורש כתוב שרק משה ואהרון. וחז"ל דיברו על הזקנים שהיו נשמתים אחד אחד. אלא כאן יש עוד איזה סיפור. ויוכו שוטרי בני ישראל, אשר שמו עליהם נוקסי פרעה לאמור, מדוע לא כיליתם חוקכם ללבון כתמול שלשום, גם אתמול גם היום? גיורא, תעלה בבקשה לעזרת נשים ותבדוק מי זה שם שמפריע, ותגיד לו שיעזוב את המקום ויותר לא רוצה לראות אותו שם. שאת יכול לקחת. אז כאן כתוב, ויוכו שוטרי בני ישראל אשר שמו עליהם נוקסי פרעה לאמור, מדוע לא קיליתם חולכם? עוד איזה משהו ממוסד. היו שוטרי בני ישראל. ויבואו שוטרי בני ישראל ויצעקו אל פרעה וכולי, ויאמר לכו ויבדו את השם, ויראו שוטרי בני ישראל אותם ברע לאמור. שוטרי בני ישראל מופיעים פה בצורה חיובית. הם קולטים את הבליסטראות, הם סופגים את המכות, והם מביאים, אנחנו מכירים את זה נבח בתקופות שיעבוד נוספות בימי הגלות, איך הסונאים מתוך מגמה להגיע אל כל כוח האדם שעומד לרשותם, אז הם ממנים אנשים מתוכם. ואז הם באים אל משה ואהרון, והפגו את משה ואהרון ויאמרו, יראה השם אליכם וישפוט. ואנחנו רואים את זה בעין חיובית, את התלונה הזאת. זאת אומרת, משה ואהרון רואים את זה בגדול, מכוח שליחות הקדוש ברוך הוא, ומכוח בשורת הגאולה. אבל הם רואים לפניהם חיי יום יום, והם אומרים שבחיי יום יום זה בעיית מאוד. נחזור לזה עוד. ויקרא משה לכל זקני ישראל ואומר להם שלו, קחו לכם וכולי. וכל ההוראות האלה, אז כן, אם הם זה ש... וילכו, הנה, נראה בפסוק חף זי. ויקוד העם וישתחוו. הרי הוא אמר לכל זקני ישראל, איך בני העם, אלא העם שמע את המסרים דרך הזקנים. וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה. שוב, הזקנים מופיעים פה בצורה סמויה ככוח עזר שמשמש איזו תחנת ממסר שמעבירה את ההוראות של משה ואהרון. ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלוקים ויבוא אהרון וכל זקני ישראל. למעשה, אם אנחנו נדבר על לוח זמנים, אז חז"ל דיברו על תקופה של בערך שנה מאז שמשה התחיל, כולל כל זמן שהמכות היו משמשות, כמה זמן וכו' וכו'. אז מאז שמשה הגיע אליהם, נניח שנה, יציאת מצרים, שנה, שנתיים, זה הלוח הזמנים של ה... תפקידים הללו שהזקנים ממלאים. ובתחילת נניח מחלוקת מתי בא יתרו, לפני מתן תורה, אחר מתן תורה, אבל על כל פנים עוד שנה בחשבון. שוב, אותם זקני ישראל, הם גם יושבים לאכול לחם עם חותם משה לפני אלוקים. בין אם נפרש כרש"י, כרמב"ן, מתי הייתה הברית שלם מדובר בקשר למתן תורה, ויבוא משה ויקרא לזקני העם, וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווה השם. שוב אנחנו רואים, ומה כתוב? ינו כל העם יחדיו. זאת אומרת, לא מדבר כבר על כוח הדיבר של משה שהוא בעייתי, אבל יש פה בעיה, איך 600 אלף איש, איך מעבירים להם את המסרים הללו, איך, אז יש פה, בלי העצה של יתרו, הוא קורא לזקני העם, והתגובה היא, ענו כל העם. על כוחך שהזקנים הללו הם נמצאים גם כן באותה פירמידה, והם מעבירים את הדברים הללו, והתשובה באה גם כן בצורה כזו. ואל משה אמר ביחס אל מתן תורה, עלה אל השם, אתה ואהרון נדב ואביהו. כאן מדברים כבר על איזה מיסוד מאוד מוגדר, ממודר, ואנחנו יודעים גם ממסורת חז"ל שכאן דיברו כבר על תחומים, על הגבלה. משה בפני עצמו, אהרון בפני עצמו, נדב ואביהו בפני עצמו, וכאן כבר מדברים על מספר. עד עכשיו דיברנו על זקני ישראל ככלל, מבלי שנגענו למספר. פה מדברים על 70 מזקני ישראל. זאת אומרת, איזה, המספר הזה 70 הרי מוכר לנו בתקופת הרבה יותר מאוחרות. כאן מדברים כבר על איזה פורום. פורום הידוע במספרו ובתפקידו, וגם הוא יש לו במעמד הזה של ביחס אל מתן תורה, איזה מעמד. ו-70 מזקני ישראל. וניגש משה לבדו, הם לא ייגשו, הם, גם הזקנים, גם אהרון, גם נדב אביהו, כל אחד לפי מדרגתו, והעם לא יעלו עמו וכולי. ושוב, יש פה איזה סתום שהתחככנו איתו, אבל לא יכולנו למצות אותו, וישלח את נערי בני ישראל, ושוב הוא זורק את הדם, ויעל משה ואהרון, בפסוק ת', ויעל משה ואהרון, נדב אביהו ו-70 מזקני ישראל. זאת אומרת, כאן נתנו להם כבר אחרי הברית עוד קצת הליכה, לא עד הסוף, וקרה מה שקרה, ויראו את אלוקי ישראל, ולא כתוב פעם מי הם או פשטות, זה אולי, ודאי גם 70 מזקני ישראל וגם נדב אביהו. ופסוק י"א, יש איזה ביטוי יחידאי בכל התנ"ך, ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו. האם אצילי בני ישראל הם חופפים ל-70 מזקני ישראל? הם רמיזה לנדב ואביהו, ואולי זה דבר אחר לגמרי? אנחנו נראה עוד איך חז"ל אמרו את זה. יפה. אחרי עשרת הדיברות, ואחרי מתן תורה ממש, אז ויקום משה ויהושע משרתו, ויעל משה אל הר האלוקים. נו, איך עוזבים עם למשך 40 יום, בלי כל הנהגה, בלי כל אחריות? ואל הזקנים אמר, בפשטות, זה הזקנים שכל הזמן מזכירים, ואולי זה זקנים אחרים. ואל הזקנים אמר, שבו לנו בזה, עד אשר נשוב עליכם. והנה אהרון וחורים אחר, מי בעל דברים ייגש אליהם? אז שוב, לא כל כך ברור מהו היחס בין אהרון וחור, שאותו אנחנו שומעים פעם ראשונה וכבר דיברנו עליו, גם כן כסתום, לבין הזקנים. אז זאת אומרת, השבעים הללו הם בלי הזקנים, אני לא מדבר על המספר שזה 72 כמובן. או שהם חלק מהם, ומה חלוקת הסמכויות, ומה חלוקת האחריות, ומה חלוקת התפקידים, בין השניים הללו, בין 70 הזקנים. אבל על כל פנים, אנחנו שומעים פה ברור, שמשה נתן הוראה, שבמשך תקופת היעדרותו מן המחנה, נופלת האחריות על שתי הקבוצות הללו, אהרון וחור, ו-70 הזקנים, ואתם בין שבו לנו בזה, בין מקום קבלו תפקיד, ואתם נושאים באחריות למה שיקרה. אנחנו ודאי נראה מיד, כשמשה חוזר ומוצא את העגל, אז בדרך הטבע מה היה צריך להיות? היה צריך לפנות אל האנשים שהוא השאיר להם את המינוי. אהרון אנחנו מוצאים, הוא פונה לו, מה עשה לך העם כי הבאת עליו וכו'. ואיפה חור? אז חז"ל דרשו מה שדרשו, ואיפה 70 זקנים? הרי הוא השאיר פה מוסד שלם, הוא השאיר פה סוללה של אנשים. הזקנים לא נזכרים בשום מקום. מה קרה איתם? הרי ה-70 הללו היו צריכים איכשהו להשתלט על העם המתפרע. ביום השמיני, בחנוכת אוהל מועד, קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. הם גם כן יהיו שותפים באותה חגיגה, באיזה מעמד, שוב, מעמד מיוחד במינו. אבל פי שהם כמעט ולא נזכרים בהמשך הטקס. עכשיו אנחנו מגיעים לפרשה שלנו. ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו ותיבר בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. בקצה המחנה, מחלוקת חז"ל, שתי אפשרויות. ברור שקצה המחנה זה קצה, אבל קצה לכל דבר כמובן ישנם שתי קצוות, מינימום. בקצה המחנה יכול להיות בקצה העליון ויכול להיות בקצה התחתון. עובדה היא שחז"ל אמרו בקצה המחנה, בקצות המחנה, במה שאנחנו קוראים אנשי שוליים, זה יכול להיות בקצה המחנה, בקצה העליון, וזה הפשט בקציני המחנה. לא כתוב כאן באיזה קצה. ולכן תיתכן השתי האפשרויות, או עליון או תחתון. אנחנו מיד נראה את השייכות בין זה לבין מה שקרה אחרי זה. בתורה עצמה, ביני לביני, מסופר על איזה מין רוח של גשמיות נוראית שתקפה את העם עם בחיות נוראיות, רוצים בשר, רוצים... ומשה מגיע לסף שבירה. ארגני נהרוג, לא יכול, איך אני יכול לחייס? לא יכול לבד לסחוב את כל הסיפור. ויאמר כתגובה לזה, ויאמר אשר אל משה אספה לי, ואני עכשיו כמובן לא נכנס לצדדים הלשוניים שהתורה רומזת, אספסוף שמתאבים תאווה, והתגובה לאספסוף זה אספה לי, ויאסף ויאסוף, מי שירצה יראה איזה משחק עדין מאוד, התורה משחקת פה במילים, בשורש הזו של אסיפה, איך אפשר להיות אספסוף, ולהתאבות תאווה, ואיך אפשר להאסף מסביב למשה, ובקצה השני, כמו שיש קצה של המחנה ששם יש אספסוף, אפשר בקצה השני להיות אנשים שנאספים ומתנבים ולא יוספים, ומשה נאסף אל המחנה, אבל על זה אנחנו מדברים. ויאמר השם אל משה, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו. רגע אחד. הרי לפי כל מה שקראנו עד עכשיו, נקדם לדבר על לוח הזמנים. מה שלא יהיה, אנחנו בשנתיים שלוש האחרונות, יש לנו מגעים עם 70 זקנים. יש לנו מגעים עם 70 זקנים החל מתקופת מצרים, עבור לפגישות הדיפלומטיות עם פרו, עבור למתן תורה מינוס פלוס שלושה חודשים אחר יציאת מצרים, עבור למעשה העגל, עבור בסוף, בתחילת השנה השנייה בחנוכת אוהל מועד, והרי מה כתוב זה בפרשה? אוטוטוט, מה אומר משה ליתרו? נוסעים אנחנו למקום אשר אמר השם. אנחנו עומדים באמצע הקיץ של השנה השנייה. מתכוננים כנראה להיכנס לארץ לקראת אלול, שנה וחצי אחר יציאתם ממצרים. אז לא כל השבעים זקנים, נניח חלק מתו, בסדר. פתאום דבר חדש, והיום משהו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. אין, כאילו לא היה קודם. ומה? ויש לך איזה קריטריון, שידעת כי הם זקני עם ושוטריו. אנחנו מכירים את המושג של שוטר, אם אנחנו מתייחסים לרגע לשופטים ושוטרים, בהוראה של כלי ביצוע, כמו שהגמרא אומרת, שהם לא רודים בה ממכר וכו'. מה שגם אנחנו היום משתמשים באותו הוראה. דהיינו, ביצוע של המדיניות של השופט. אז מילא זקני העם ושוטריו זה לא מעלה כל כך גדולה. אלא מה, נותנים להם פה קידום? אלה שהיו שוטרים, אז נותנים להם קידום שהם יהפכו להיות הפורום הזה של 70 זקנים? נותנים להם פה איזה מעלה רוחנית מיוחדת, ולקחת אותם אלו אל מועד, והתעשו שם עמך, וירדתי ודיברתי עם חיישם, ועצלתי מן הרוח. התכלס ונעשו איתך במסע העם, ולא תיסע אתה לבדיך. וכך היה, ויצא משה וידבר אליו מדברי השם, ויאסוף 70 איש מזקני העם, אסף אותם, והעמיד אותם וכו' וכו'. וכאן, קודם כל, אנחנו שומעים שהאנשים הללו זכו להתנבא. לא חשוב עכשיו אם ההתנבאות הייתה חד פעמית או תמידית, איך שנפרש את המושג ולא יספו. מלבד זה כאמור יש פה עוד שני סתומים כמו אלדד ומידד, ויש פה איזה נער, ויאסף, הסיפור הזה נסגר, הם זכו להתנבאות, וזו התנבאות שהייתה מאוד מאוד עמוקה. הראיה שהיו גם כאלה שלא היו בכתובים או משהו כגון זה, גם הם נכנסו. ויאסף משה למחנה ובזקני ישראל. דיינו, אחרי שהם היו באוהל מועד, זכו למינוי, הם חוזרים למחנה, ומסתובב מכאן ואילך, כך אחרת אין שום טעם לזה, מכאן ואילך הם הופכים להיות למועצה המייעצת של יד משה. ולפנינו הסיפור של מינוים. לא עבר הרבה זמן, ואנחנו מוצאים אותם כבר בתפקיד. ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל. זה לא כתוב שהוא הזמין אותם. זה מאוד מעודן פה. למעשה, משה הוא שעומד בהתמודדות, באימות חזיתי עם דתן ואבירם. זקני ישראל נותנים לו גיבוי. זקני ישראל באים, למרות שאיש לא הזמין אותם, משה רבנו לא ילך לבד. כאן יש כאילו יישום של אותה הרגשה דלה שמשה רבנו מרגיש, שבצל בפרשה שהוא נמצא לבד, ופתאום, אופר, יש פה דף. שבאיזה מקום שהוא מרגיש שהוא נשאר לבד, והוא באיזה מקום, תקח כבר גם לצפריר, באיזה מקום שהוא, הם נותנים לו את הגיבוי הזה, והלכו אחריו זקני ישראל. לקראת סוף תקופת המדבר, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם. כאן, לא חשוב ששם נזכרים עוד, מגיע עד עשרה, שחוטב בצלך, שבימיך, אנחנו לא עוסקים בזה. אבל פה לא מצאתי מי שגם מסייע להגדיר בדיוק מה מי הם ראשיכם, מי הם אלה, או ראשי שבטיכם, מי הם זקניכם, משמע שזקניכם ושוטריכם הם שונים זה מזה, אבל על כל פנים המוסד הזה נמצא. האם מתכוונים פה סתם לזקנים מבחינה ביולוגית? אז בכלל בתוך כל איש ישראל. אלא מה זה, מתכוונים פה לזקנים בעלי סטטוס ממוסד? כרעיון, אנחנו שומעים בשירת הפרידה של משה, זכור ימות עולם בינו שנות ודור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. דיינו, בדרך הטבע יש לאדם שני זקנים, סבא מכאן וסבא מכאן, אבא אחד, זקניך ויאמרו לך. התפקיד של הזקנים הם באיזה מקום שהוא להעביר מסורות לנכדים. המדרש נתפס בלשון שנאמרה אצל יעקב, אאספו ואגיד עליכם. האמת היא שזה ביטוי קשה. 12 ילדים, אתה קורא אספה גדולה. אספה בדרך כלל קוראים לציבור הרבה יותר גדול. מה תיבו, אאספו ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם. ויותר מזה, אחר כתוב, יקפצו ושימו וכו'. אז אתה רואה שיש פה שלושה פעלים, שלוש פניות של אסיפה, של קיבוץ, ושל התבוננות של שמיע, יקפצו ואשמיע אתכם וכו' וכו' וכו'. אז זה כנראה מה שהעסיק את המדרש, ולכן הוא דרש שיאספו ואגיד עליכם, שמינה אותם זקנים, כמו שנאמר, אספה לי 70 איש מזקני ישראל. במדרש פה, בפירושים, הוא דייק עוד יותר שיש פה כמה קשיים לשוניים. ומכאן, דרשו חז"ל כאין גזירה שווה על אספה, אאספו ואגיד עליכם, רוצה לומר, יעקב כל עוד שהוא חי, הוא למעשה מהווה את ראש הפירמידה של 70 נפש שבאו מצרימה, אנחנו שומעים מספר את ה-70, ואת כל פרעו והישרצו והרימו, כל עוד שיעקב חי. אז יש אחד שמרכז את כולם. הם מתפזרים בארץ גושן, ויעקב מבין, הוא צריך להשאיר את הפיקוד ביד מישהו. הקהילה החברתית הזאת, בסדר, יש את יוסף, אחרי יוסף, אחרי יש השבטים, ומה יהיה הלאה? יעקב היה הראשון שכיוון שיש פה יעקב חבל נחלתו, מכאן ואילך זה מתחיל להתפשט, אז הוא זה שקבע את ה-70 איש, שמינה אותם זקנים, כתוב 70, אבל זאת אומרת, הוא אמר להם, רבותיי, אם אתם מבקשים את המסר מאברהם, אם אתם מבקשים פעם להיחלץ מן הגלות הזאת, אתם צריכים שיהיה לכם איזה מסגרת קהילתית, וחז"ל רמזו פה, עכשיו אנחנו חוזרים להתחלה, ויקרא משה, לך ואספת את זקני ישראל, איפה יש זקני ישראל במצרים? התשובה היא, כל אותם מאות שנים של שיעבוד, הצוואה של הזקן התיישמה, עד שאנחנו סוגרים את המעגל, ובימי משה הוא קורא אל הזקנים הללו, בצורה הזאת או בצורה אחרת. אין, אני לא זוכר שיש בחזל, אי פה, אי שם, ידיעות מה קרה במשך ה-200 שנה פלוס האלה, מה היה המפעל של הזקנים. כשאנחנו חוזרים לפרשה שלנו, הפרשה ניתנה הוראה למשה, אספה לי איש מ-70 זקני ישראל. שואל המדרש ורשי בעקבותיו, והכן היו אותם הראשונים? מה קרה? הרי אנחנו שומעים שזה מוסד קיים עוד מימי יעקב, אבל בוודאי גם מכל התקופה הראשונה שהם מלווים את משה. זה שאמר הכתוב, ירוע כבירים לא חקר ויעמד אחרים תחתם. עד שהיו ישראל במצרים, היה להם 70 זקנים, שנאמר לך, ואספת את זקני ישראל, ואם הם יצאו ממצרים. וכשעלה משה לקבל את התורה, עלו עמו, שנאמר ויהיה על משה אהרון נדב, ויהיו זקני ישראל. ולזקנים אמר שוב לנו, וזה עד השנה שוב לכם. כיוון שעלה משה יתנה עם ישראל שירד בסוף 40 יום, כיוון ששעה לרד, כמו שאמר בים, כי משה יש משה, ואם משה שאלה לשון שהייה, שאמר מדוע משה יש בכלו, מדוע חיוב את המולם, נתכנסו כל ישראל אצל הזקנים. הנה המדרש משלים את מה שהמקרא סותם. אמרו להם, משה יתנה עמנו שירד לסוף 40 יום, והרי 40 יום ולא ירד, ושש שעות יותר, ואין לנו יודעים מה היה לו, אלא קום עשה לנו אלוהים. שימו לב, הם פותחים ברבים, והתורה מדברת על יחיד, אלא קום, אתה אהרון. כיוון ששמעו כך, אמרו להם, למה אתם מכעיסים למי שעשה לכם כל אותם הניסים הנפלאות? ולא שמעו להם, והרגום. המקור החזלי מדבר על טבח שנערך בזקנים שביקשו למנוע את הקטסטרופה הזאת. ועכשיו אנחנו מבינים את מה שהיה כתוב, שבו לנו בזה, הם מילאו את התפקיד שלהם במסירות נפש. כשדיברנו בשיחה בפרשת בו על הזקנים, הזכרנו בשם מדרש הגדול התימני את העיקרון המיוחד הזה, שהזקנים כשהם הלכו עם משה ואהרון, הם לא נצטבו על מסירות נפש. ולכן הם לא באו אל פרו. כך המדרש ממליץ על כך שהזקנים נשמטו להם אחד אחד, והוא פרה להם במתן תורה שאמר הם לא יתקרבו. כי הם באמת לא היו חייבים. אבל פה הרי נתנו להם מינוי. והמינוי היה שאתם חייבים להניג את העם. אז עד מסירות נפש ועד בכלל. רש"י כנראה לא הביא את המדרש הזה. זה עוד דוגמה אופיינית בהגבוך אלי רש"י, שביקש לדבר רק בשבחם של ישראל, פרט למקומות שלא הייתה לו ברירה אחרת. למה צריכים לדבר בגנותם של ישראל שהם הרגו גם זקנים? מספיק שאת החור הזה רש"י לא הייתה לו ברירה, והוא... ואיבן מזבח, מזבוח וכו'. זאת אומרת, מה שצריך צריך, את זה אפשר היה להעלים. אז רש"י ביקש לצחצח את הכל, וכיוון שלא היה קושי בדבר הזה, אז הוא מנע ממנו. אבל המדרש מספר שהזקנים הללו התמודדו. וחור שעמד כנגדם בדברים קשים, עמדו עליו והרגו. והתכנסו כל ישראל לארון בתכסים גדולים, שנאמר ויקרא למען אהרון. למה אתה יושב? תעשה משהו. זאת אומרת, עד שהדבר, זה כמובן בעקיפין סנגוריה גדולה על אהרון, שאהרון ראה מה קרה. נו, אז מה אכפת לאהרון גם כן למות? אז חזל כבר אמרו, שאם היו הורגים גם את אהרון, ואהרון ראה שזה המהלך של ההתפרעות של העם, היה מתקיים בהם אם יארג במקדש השם כהן ונביא. כהן זה אהרון ונביא זה חור, ואז ממילא לא היה להם שום תקומה. כדי למנוע את... אהרון גם הלך על מסירות נפש, אבל הלך על מסירות נפש לא בהוראה של מסירות הגוף שלו, אלא הוא היה מוכן להיכנס לפרצת חוקה הזאת כדי לסנגר על ישראל בעקיפין. ואם לא, אם זה, כי זה, כזה אנחנו עושים, כי זה משה האיש, מה זה כי זה? כזה אנחנו עושים לך. כשם שעמדנו על חור והרגנו, ככה אנו עושים לך אם תימנע ממנו. כיוון שראה אהרון מה שעשו לזקנים ולחור, מתיירא הרבה שנאמר והיה אהרון ואיבן מזבח לפניו, ואיבן הוא הבין מזבוח, כאילו מנוקד בצורה אחרת, ומניין שהרגו לזקנים ולחור. אז חור, אנחנו מבינים, כי חור מופיע בשמו הקונקרטי. הנה חור עמכם, ומאז לא שומעים את חור לאורך כל תקופת המדבר. אבל על הזקנים הרי שומעים, והזקנים הללו משמשים פה ושם. לאן נעלמו הזקנים האלה? שכן ירמיהו מוכיח את ישראל שלמה, גם בכנפייך נמצאו דם נפשות עליונים נקים, לא במחתרת מצרים כי על כל אלה. מהו על כל אלה? בשביל אלה אלוהיך ישראל. מה פרה מהם? ויגוף העם השם את העם. בגלל שעזרו את הזקנים. אחר זמן, כשסלח להם הקדוש ברוך הוא, כאן המדרש סוגר. מה אנחנו שאלנו, איכן היו הראשונים? הראשונים מתו מסרס נפש.